כל חי אונליין, 93fm.co.il.
הוא אינו סופר משפחות פשוטות ששלחו את ילדיהן לשדה הקרב. גם על יום שני של לימודים בהר הבית, המוסלמים מיידים אבנים וסלעים על שוטרים, המשטרה מפזרת את המתפרים בכוח. כמה התפרויות כאלה היו גם הבוקר וגם אחר הצהריים לפני זמן קצר. נשוחח על העתירה של כלל תושבי רמת בית שמש ג' נגד המדינה על הזנחה, עצירת פיתוח התשתיות בשכונה ועוד עניינים שעל סדר היום. המהדורה המרכזית כאן בכל חי, עורכת אסתי פלד, על הביצוע הטכני זאב סגל, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם, נפתח עם ההסכם עם הטורקים, אותו הציג היום נתניהו במסיבת עיתונאים שקיים ברומא, במקביל גם בטורקיה הוצג ההסכם לפחות מהזווית שלהם, הם רואים בהתנצלות של ישראל את הכותרת, כאן בישראל אומר נתניהו, הכותרת שלנו היא הסרת העננה מעל כתבי אישום אפשריים נגד חיילי צהל או מפקדים ולוחמים, מבחינת הדין הבינלאומי, ושורה של הטבות כלכליות, אסטרטגיות למען ישראל, במסגרת ההסכם הזה עם טורקיה. אנחנו פותחים האלוף במילואים גיאור איילנד, שלום וערב טוב אדוני.
ערב טוב.
בעבר היית ראש המועצה לביטחון לאומי, ואנחנו חוזרים לאחור למשבר עם הטורקים, משט המרמרה, אז היית בפעילות, בתפקיד ולמעשה בקרב מקבלי ההחלטות, ואני רוצה לשאול אותך היום.
לא מדויק, אני כבר הייתי כמה שנים שלא בתפקיד, אבל הרמטכ"ל דאז גבי אשכנזי ביקש ממני לעשות תחקיר על הצד הצבאי של האירוע הזה, וזה מה שעשיתי.
אוקיי. אז אחרי התחקיר הזה, שאתה בהחלט בתרחיש של מה שקרה שם, אחרי ההסכם הזה עם טורקיה, אם מחר בבוקר קורה תרחיש זהה למשט המרמרה, איך ישראל תנהג?
אני לא חושב שיש קשר ישיר בין הדברים, אני לא חושב שזו הדילמה העיקרית. איך ישראל תנהג? ישראל, אם היא החליטה שמבחינתה לא ניתן לאפשר לכל אונייה שרוצה להגיע לעזה, ובצדק כך, אז ישראל תעצור אותה. האם היא תעצור אותה בדרך של אז, או שבדרכים מתוחכמות יותר, שיצרו פחות חיכוך, אני מקווה שיש הרבה מה ללמוד מהאירוע של אז, וזה יעשה יותר טוב. אבל לא זו הדילמה העיקרית סביב ההסכם הזה.
כן, הדילמה העיקרית, לפחות חלק כאן בישראל מרגישים שחלק מההסכם הזה הוא סוג של קנייה או השפלה של הגאווה הלאומית הישראלית. מצד שני, יש בו היבטים כלכליים כאלה ואחרים, תשלום פיצויים לאותם מחבלים שהיו על המרמרה. איך אתה רואה את ההסכם הזה?
טוב, בשורה התחתונה אני חושב שההסכם הזה הוא הסכם לא טוב ובעיקר לא דחוף מבחינת ישראל. ואני חושב שהיה פה איזשהו מין התגלגלות כזאת שלא היו צריכים להגיע למה שהגיעו. התגלגלות אני אומר כי זה התחיל מסע מתן שהתחיל כבר לפני כמה שנים. המציאות הזו הייתה אחרת מכל מיני בחינות. בעיקר טורקיה הייתה במצב הרבה יותר טוב ויכולה הייתה לדרוש כל מיני דרישות. ישראל בנסיבות של אז חשבה לענות לחלק מהם, לרבות ההתנצלות, לרבות הפיצויים. זה נתפס כאיזשהו דבר שעליו לכאורה כבר הסכמנו בעבר ולכן לא דנים עליו עוד פעם. ולכן ישראל בעצם קיבלה דברים שאם היום היו מתחילים את המסע ומתן לא היו מגיעים אליהם. ולכן אני חושב שהיה פה טעות בטקטיקה של הניהול של המסע ומתן. אז זה אחד. שתיים, ההסכם הזה הוא לכאורה בין ישראל לבין טורקיה, אבל מי שאמור להרוויח ממנו, לפחות לפי מה שחשוב לטורקים, זה החמאס שאמור לקבל פה סיוע כלכלי והומניטרי נדיב. אני לא נגדו, אבל אי אפשר כתוצאה מזה שהחמאס הוא היחידי שמרוויח ולא משלם שום דבר. אם כבר מדברים על סיוע הומניטרי לעזה, אז מה יותר הומניטרי מה שהחזרת שני הגופות? ואני חושב שזה כן היה צריך להיות בתוך העניין. וההתעממות כאילו טורקיה לא שולטת בחמאס היא פשוט לא נכונה.
לא רק גופות, גם אזרח ישראלי חי שנתון.
יש אזרח ונדמה לי שיש גם שניים, כן, אבל כן, נכון. כן. אבל יש, אפילו בעניין הזה יש הבדל, למרות שאנשים חיים חשובים יותר מגופות, האנשים החיים הם אנשים שחצו את הרצאה מרצונם הטוב. בעוד שהגופות זה של חיילים שהמדינה שלחה אותם להילחם שם, וההבדל במחויבות המוסרית הוא משמעותי. הדבר השלישי, ההסכם הזה צריך להסתכל גם לא רק על הצדדים הישירים, אלא גם צדדים אחרים. ויש לפחות שלושה שחקנים שבטח לא אוהבים את ההסכם הזה. זה לא מצרים, זה לא יוון, וזה לא רוסיה, ואחד השאלות צריך לשאול את עצמנו, האם המדינות האלה כל אחת לחוד ושלושתם ביחד לא יותר חשובות. והדבר הרביעי, הנושא הכלכלי, אני לא כל כך בטוח שהוא כזה חזק כפי שמתארים אותו, כי גם אם יהיה הסכם כזה, עוד פעם, זה כתוצאה מלחץ טורקי, שיש לה תלות גדולה מדי בראייתה בגז מרוסיה, ואיזו שלחוצה, ואנחנו ממהרים לפתור את הבעיה, אבל גם אם נפתור את הבעיה הזאת ונספק גז, מבחינתנו זה יכול להיות תלות הפוכה, שאנחנו לגמרי נהיה תלויים בייצוא גז לטורקיה. מבחינת הטורקים, ישראל תהיה אחד מהיבואנים שלהם, ולאו דווקא יותר גדול או יותר חשוב.
והיא פחות תהיה תלויה בישראל.
ועוד פעם, אנחנו נהיה יותר תלויים בהם, מה שהם תלויים בנו.
כן.
לכן, אני, כפי שאמרתי, לא יוצא מגדרי על ההסכם הזה, ומידת התמיכה שלי בו היא מאוד קטנה, ואני חושב שניתן ונכון היה לנהל את המסע ומתן הזה אחרת, ולפחות את העניין של הגופות של החיילים היו חייבים לכלות בתוכו, ואם לא, אז לא.
אכן. שמנו רגע את עניין הגופות בצד, ואני מתייחס לשאר הנושאים שהעלית כאן, ובהחלט הרבה מאוד ביקורת אני שומע על סעיפים רבים בהסכם, אבל מה שנתניהו הציג היום זה לא ירידה לרזולוציות, למור נרוויח X ונקבל Y, הוא בעצם אמר נכון, ההסכם לא מושלם, אבל תסתכלו מה קורה מסביבנו במזרח התיכון, איזה טלטלות, מדינות מתהפכות כאן, אנחנו חייבים להישאר יציבים, וגם אם מושפלנו קצת...
מה הקשר בין כל הדברים האלה לבין ההסכם? הרי בסופו של דבר, בין ישראל ובין טורקיה, יש מפגשי אינטרסים גם היום, שמתבטאים, אולי בניגוד למה שאנשים חושבים או יודעים, בגידול הסחר בין שתי המדינות, בלי שיש הסכם ובלי התנצלות ובלי פיצויים. בין ישראל לבין טורקיה, אני אפתיע אותך, גם יש שיתוף פעולה ביטחוני, ברמות רלוונטיות שכלכלית או עסקית כדאים לשני הצדדים. בין ישראל לבין טורקיה יש פה מפגש אינטרסים נוסף ביחס לאויבים מסוימים משותפים, וכל הדברים האלה קורים, וגם ביחס לסיוע לעזה, ישראל לא צריכה להתנגד לסיוע כלכלי הומניטרי לעזה, אני חושב שזה דבר רצוי. אם הטורקים רוצים לעשות אותו, בבקשה, למה אני צריך גם לשלם מחיר על הנכונות שלהם שהם ישלמו לעזה, או ישקיעו בעזה כך וכך.
ולכן... אגב, סיוע כזה לרצועת עזה קיים גם היום. יש מדינות שמעבירות לנמל אשדוד באופן סדיר מסע וסחורה שעובר בידוק וממשיך במסעיות למעבר ארז.
כן, אבל אני אומר אפילו מעבר לזה. נגיד שהטורקים רוצים באמת על חשבונם לבנות בעזה בית חולים או תחנת כוח או כל דבר, אני בסך הכל חושב שזה יוזמה חיובית. זה אמור לשרת את חמאס, אין לי בעיה, זה אמור לשרת את התושבים של עזה, אין לי בעיה.
אבל חמאס אתה אומר גם צריך לשלם.
אני לא אומר שצריך לשלם, אני אומר שאו שאין הסכם, אז תעשו את זה. תעשו את זה, וישראל יכולה לאשר את הבנייה הזאת, כי לא דבר שאנחנו צריכים להתנגד לו. אני לא צריך לשלם בנוסף ודברים אחרים, ואם אתם רוצים כבר לכלול הסכם שלם, ושהחמאס הוא יהיה המרוויח העיקרי, אז כל מה שנדרש מהחמאס זה לשלם אגב מחיר מאוד קטן, ואם מדברים על ההיבט ההומניטרי, זה משהו הומניטרי די מינימלי.
אכן, לסיום, אם היית שר בממשלה, היית מתנגד מחר להסכם, מה הסיכוי שלא יהיה לו רוב?
אבל תבין, זה הדבר הכי מגוחך בכל העניין הזה. שחתמו על ההסכם, הכריזו עליו, ומביאים אותו לממשלה אחרי. תחשוב במבחינה עסקית שדירקטוריון של חברה צריך לאשר איזשהו עסקה כן או לא, ודקה לפני שהדירקטוריון מתכנס לקבלת החלטה מאוד מז'ורית, המנכ״ל חתם בשם החברה על ההסכם. איזה צורה יש לזה?
כן, מעניין מה קורה משפטית, אם מחר הממשלה יש רוב מתנגדים להסכם הזה, אחרי שהוא כבר חתום וסוכם והוצג, איך זה ייראה בעולם, אבל זה גם כן מהדברים שקורים כנראה רק אצלנו. אלוף המילואים גיאור איילן, תודה רבה לך.
שם.
חבר הכנסת עופר שלח, יש עתיד, שלום וערב טוב.
ערב טוב.
הנה איש צבא בכיר שנים רבות, גם בעבר ראש המלל, ומכיר היטב את היחסים עם טורקיה, אומר שההסכם הזה רע וגרוע. אתה מסכים עם הביקורת?
תראה, אני רוצה לחלק את הדברים לכמה חלקים. קודם כל, יש עצם העובדה שאנחנו מגיעים להסדרה של יחסינו עם טורקיה, אני חושב שהיא מאוד חיובית, והייתה צריכה לקרות כבר מזמן. טורקיה היא, אתה מסתכל על מפת המזרח התיכון, אתה מחפש מדינות שהן שותפות אסטרטגיות טבעיות של ישראל, אין הרבה כאלה, טורקיה היא אחת מהן, זה היה ככה לאורך שנים. עכשיו, הרעה במערכת היחסים שלנו עם טורקיה היא יותר יוזמה טורקית, קשורה לארדואן ולא אלינו. אבל צעד שנועד להגיע לפיוס עם טורקיה והסדרה, הוא בהחלט צעד מבורך. התהליך שבו הסיפור כולו התנהל, מקבלת ההחלטות בפרשת המרמרה עצמה, אני לא שמעתי את הרעיון עם ידידי גיורא אלן, הוא גם זה שהרי שחקר
את פרשת המרמרה, כן.
כן, בהיבט הצבאי שלו, ויודע טוב מאוד את הכשלים שהיו שם בעצם תפיסת האירוע. ובהמשך של זה, ואני רואה בזה המשך טבעי, כולל בתהליכים שמתבצעים בזה, אל כל התהליך שבגללו לא הגענו להסכם טוב מזה, כבר לפני הרבה מאוד זמן, מה שהיה חוסך מאיתנו הרבה מאוד נזק, זה בעיניי חמור מאוד. עם כל זה שאני אומר על עצם ההסכם עצמו, צריך לקבל אותו גם אם בחריקת שיניים.
עכשיו על קבלת ההחלטות, זו גם נקודה ששוחחנו עליה קודם, ומעניין לשמוע את דעתך, כי גם אתה היית בקואליציה לא מזמן, ועוד תהיה מתישהו אולי בעתיד, ובאמת שאלה משמעותית שהאזרחים בישראל רואים הסכם, נתניהו כבר מציג אותו, הוא חתם על ההסכם, הטורקים מברכים עליו, ורק מחר הממשלה תצטרך לאשר אותו. זה מה, זה חותמת גומי, זה... איך סדר לקבלת ההחלטות?
זה חלק מהזלזול המופגן שמפגין בנימין נתניהו, ואנחנו זוכרים את הסיפור סביב הקבינט שהיה ומת בזריזות מאוד, כי נפתלי בנט כנראה לא ממש התקבר, אבל היה סביב תפקוד הקבינט, ועוד נידרש לזה כשיצא דוח המבקר על תפקוד הקבינט בצוק איתן. בפיוס כמו בהפעלת הכוח, ואגב, זה היה גם במרמרה, יש דוח של מבקר המדינה על קבלת ההחלטות בתהליך המרמרה, דוח שלו משנת 2012. אתה רואה את זה בהפעלת הכוח כמו בפיוס, אתה רואה תהליך שבו לא מתנהל דיון מסודר, לא נכנסים לתוך החדר כל השיקולים שצריכים להיות שיגרמו לנו להבין טוב יותר את טיבו של האירוע ולקבל החלטות יותר טובות, לא נשמעות דעות אחרות, ובסופו של דבר לחברי הקבינט, הדבר הזה מוצג כאיזשהו מעשה מוגמר. פעם אחרי פעם אנחנו נכשלים בסיפור הזה, וכאמור, גם במלחמה, וגם אני לא רוצה להגיד לזה שלום, כן. גם באקט שהוא אקשן פיור.
אכן, הביקורת כאן גם הגיונית ומובנת, אבל עוד נקודה שאולי שווה לדון עליה, מבחינה אסטרטגית לאומית נקרא לזה, ישראל בסוף מתנצלת, משלמת פיצויים, מקבלת את הדרישה הטורקית ומורידה את הראש. מה זה עושה מול כל האויבים שלנו, מול החמאס, במזרח התיכון? הנה, טורקיה הצליחה, ישבה בסבלנות, קיפלה את ישראל מכל הדרישות, הורידה אותה במדרגות היטב, ונכון, בסדר, גז וחמאס מתחייב לא לפעול מטורקיה, נו באמת, בסוף יש כאן אמירה שישראל חלשה. ככה אתה רואה את זה?
אני לא בטוח, אני לא בטוח אני חושב שגם האויבים שלנו מבינים אינטרסים לא פחות מאשר כוח, ואני חושב שהם יודעים שישראל חזקה, אבל אני חושב שיש פה את הביטוי שסוף מעשה במחשבה תחילה, ומעשה שהתחיל ללא מחשבה, שהתחיל בזה שאנחנו התייחסנו למרמה, או יותר נכון הממשלה, ראש הממשלה והקבינט של 2009 התייחסו למרמרה כאילו הסיפור שם זה לעצור אונייה, בלי להבין את פוטנציאל הנזק שיש, בלי להבין את האירוע עצמו, אגב מה שגם מביא לתוכנית מבצעית לקויה שבה מורידים חיילים בחבל אל סיפון ששם מחכים להם אנשים עם מקלות וגרזנים. הדבר הזה הוא לכל האורך, זה איזה קוסר רואי, אני חושב שהאויבים שלנו מסתכלים עלינו והם אומרים, זו מדינה שמקבלת את ההחלטות שלה בקוצר רואי,
בבזיזות,
בתהליכים לא טובים. לא, הם יודעים, אני לא חושב שלמישהו יש אשליות לגבי העוצמה של ישראל, אבל לגבי
לא עניין של העוצמה. כן. כן, הסבלנות הנדרשת מול ישראל, למור בסוף תקבל את מה שאתה רוצה, פשוט לא למצמץ ראשון.
כן, אבל אני שוב, אני לא אוהב להסתכל, ואני חושב שגם בניתוח שלי של הדברים שקורים לנו וסביבנו, זה לא תמיד העניין של, של מי נראה חזק. אני חושב שאנחנו, להפך, יש לנו יחס, אתה יודע מה אנחנו מלמדים? אנחנו מלמדים שהשפה היחידה שאנחנו מבינים זה כוח. אנחנו מלמדים שבסופו של דבר, בגלל שכל אירוע אצלנו נתפס כמנותק מאחר, בגלל תהליכים לא טובים של קבלת החלטות, בגלל ראש ממשלה שפשוט מזלזל בעצם העובדה שיכול להיות שכל גם במקום אחר בחדר, ובגלל כל הדברים האלה הוא מסתכל עלינו, ואתה יודע מה, הוא אולי לא אומר שאנחנו חלשים, אבל הוא אומר, אלה כנראה יקבלו את ההחלטות הלא טובות בזמן הלא נכון.
כן. אוקיי, הדברים ברורים. לסיום, מילה אחת שלא נאמרה בכל בליל המלל שנאמר על ההסכם הזה, וזו דאש, הארגון המדינה האסלאמית הזו, שקיים, לא יודעת כמה הוא מהווה איום, אנחנו שומעים את לעת גורמים מערכת הביטחון שאומרים כי דאש יגיע לפה יום אחד, נצטרך להתמודד איתו יום אחד. האם לטורקיה יש משמעות במאבק הישראלי מול הגורמים הקיצוניים הללו מסביבנו?
ישראל איננו נלחמת עם דאש. מי שנלחם עם דאש זו קואליציה בינלאומית, שדאש במשמעו כמדינה האסלאמית, ובכל שנייה נפריד בין שני הדברים. המדינה האסלאמית, אני אומר את זה כבר הרבה מאוד זמן, אני חושב שאנחנו מתחילים לראות את זה בעיניים, המדינה האסלאמית תוקה. היא תוקה כי העולם החליט שזו בעיה, וכשהעולם מחליט, וזה לא משנה כל חילוקי הדעות בין האמריקאים לרוסים, לטורקים, לכל הגורמים שמשחקים בקלחת הזו, בסוף היא תוקע. אבל אז שתי בעיות אחרות יישארו. אחת היא הטרור הבינלאומי, ולהפך, הבעיה הזאת עוד עלולה להחמיר אחרי שהמדינה האסלאמית תוקע, כי הלוחמים שלה יחזרו חמושים באידיאולוגיה קנאית ובידע גם למדינות אירופה וגם התפזרו במדינות האזור. והדבר השני זה האידיאולוגיה הדאשית, האידיאולוגיה של החליפות, של מחיקת הקווים הישנים. מול זה ישראל צריכה להיות, אני חושב שמערכות המקצועיות בישראל מכירות את זה, אני חושב שהן מתכוננות, אני חושב שיש לנו מה לתרום בזה בידע ותובנות לעולם, ואנחנו במידה רבה תורמים. ואנחנו, ויש פה עוד דבר אחרון, אנחנו צריכים אל מול התופעה הזאת להיות חלק מן המזרח התיכון, להיות שחקן במזרח התיכון. זה היתרון הגדול בעיניי של ההסכם הזה, עם כל הדברים השליליים שנאמרו עליו ועוד יאמרו. אנחנו בסופו של דבר, ולמדנו את זה גם בפרשה האיראנית, לא יכולים להתבצר באיזה עמדה שלנו, ולהגיד, אנחנו לא נוטלים חלק במאבק העצום הזה, לעיצוב פניו של המזרח התיכון. אנחנו צריכים להיות בזה שחקנים, אנחנו צריכים לשחק גם עם בעלי אינטרסים משותפים, שאותם אנחנו לא אוהבים או הם לא אוהבים אותנו, אחרת אנחנו נמצא את עצמנו צופים, ובסופו של דבר מתערבים, רק כשהדבר הזה מגיע לגבולותינו, זה נוגע גם לדאג'.
זה שוב מחזיר אותנו לסדר קבלת ההחלטות על הדברים המשמעותיים כאן.
לחלוטין.
חבר הכנסת אופר שלח, תודה רבה לך.
תודה לך, ערב טוב.
ערב טוב, אנחנו נצא להפסקה, אנחנו עוד נחזור לעסוק בהסכם הזה עם טורקיה, על היבטיו השונים. בהמשך גם ננסה להבין האם ההסכם הזה ישפיע על בעלי עסקים שמנהלים עסקים יומיומיים עם טורקיה, גם בשנים האחרונות, באופן רציף, בנושא הטקסטיל ו... תחומים נוספים שמפעלים רבים בבעלות ישראלית שנמצאים בטורקיה, האם הם בכלל הרגישו בקרע בין המדינות, ועכשיו אולי דברים השתנו או שלא, ועוד עניינים בהמשך. עכשיו פרסומות.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. הסרת משקפיים בלייזר בסטנדרט אסותא במחיר קבוצתי. לבדיקת התאמה חינם, כוכבית 8464. אסותא
אופטיק. שלום, כאן שמעון פרץ לסטנדאפיסט. אני מזמין אתכם להצטרף אליי לנופש שלא תשכחו, בחבל טוסקנה שבאיטליה. מלון יוקרתי ומפנק, טיולים לאתרים המפורסמים בעולם, יהדות עתיקה, נופים עוצרי נשימה, וכמובן אטרקציות והופעות.
בקיץ הזה נופשים עם טור עולם. 7 ימי חופשה קסומים ומחזקים כהלכה בטוסקנה שבאיטליה. לפרטים 03-579-1710.
רוצים להרגיש בטוחים עם הילדים גם בשבת? מהיום נפרדים מהמיחם. נועם אחד, בר המים הבטוח לשימוש בשבת גם במים החמים, ובחשרות מהודרת. ועכשיו, רק 49 שקלים לחודש. נועם אחד, חוויה בטוחה בכל רגע ובכל שבת. כוכבית 85-10. המבצע מוגבל בזמן, כפוף לתקנון.
הודעה חשובה לבעלי העסקים בירושלים. בימים הקרובים ייסגר המדריך החרדי לשנת 2017. הסיווגים באותיות א' עד ד' כבר נסגרו. ניתן עדיין להבטיח מקום במדריך לפני ההדפסה. הזדרזו והזמינו עוד היום בטלפון 02-53-50-500. המדריך החרדי, חיפשת ומצאת, תאמין.
תמיד רצית מקצוע שידבר אלייך. מקצוע עם נשמה. זה הזמן להצטרף לקורס קואוצ'ינג במכללת מעיינות. צוות מכללת מעיינות מזמינות אותך ליום הפתוח שיתקיים ביום שלישי, כ"ב בסיוון, 28 ביוני. מכללת מעיינות, מחויבות להצלחה שלך. להרשמה חייגי 02-651-0888.
דוקטור, אני מרגיש טוב. הבעיה היא שאני לא מרגיש סופרב.
גם אתה רוצה להרגיש סופרב? קורקום בתוספת פיפרין מבית סופרב, ליעילות מרבית ובאישור הבד"ץ העדה החרדית. סופרב, במשפחה, בבריאות ובתוצאות. להשיג ברשתות הפארם, בתי הטבע, בתי המרקחת וקופות החולים.
יותר טוב מהרלה, יותר טוב מהלוטו, יותר טוב מהטוטו.
הלו גברת, את עם המחלת לב, תחתמי ותקבלי 2 מיליון ותחייכי.
הבריאות שלך היא לא שוק. הזכויות המגיעות לך בצדק הן עיסוק רציני למומחים מקצועיים. רק בחברה המרכזית למימוש זכויות 10 שנות ותק, 87% הצלחה בתיקים, החזר שנתי של עשרות אלפי שקלים בכל תיק. עובדות, לא הבטחות. התקשרו עכשיו, כוכבית 5700, כוכבית 5700. לא קיבלת, לא שילמת.
גם השנה בחרו עבורכם ברוגע נופש את היעד המושלם לחופשה בלתי נשכחת בפסגות הרי האלפים. המלון המפנק, האוכל המשובח והנוף הבלתי נגמר שמשתקף מכל פינה. וכל זה בקרבת האתרים היפים ביותר בשוויץ ובצרפת.
כאן יוסי גרז, מנכ"ל רוגע נופש כהלכה. כמו תמיד, אנחנו נדאג לפרטים הקטנים כדי שהחופשה שלכם תהיה מושלמת.
תצטרפו גם אתם לפרטים 072-235-4444.
גם לך אמרו שכדי להתפרנס בכבוד צריך לעשות כמה דברים במקביל? אז אמרו.
מרכז הישגים בראשות הרב אייל אונגר משלב את כל המסלולים להצלחה: פסיכותרפיה, ייעוץ נישואין והנחיית הורים. בוא להפוך ליועץ רב תחומי ותהנה מליווי עד למציאת עבודה. לפרטים 03-6525-244 בחסות הקריה האקדמית אונו, היחידה ללימודי חוץ.
מרכז הישגים, הצלחה שבאה מבפנים.
03-6525-244.
מבצע כל הכסף של ארסי קולה יוצא לדרך. הקיץ שותים ויוצאים לקניות בהנחות ענק. שותים ארסי קולה, שומרים את הפקקים ונהנים מהנחות והטבות בלעדיות במגוון חנויות. פרטים בעיתונים ובכוכבית 8444. ארסי
קולה. את עומדת לקראת רגע גדול ומשמעותי בחייך. זה הזמן להתכונן בתפילות ובקשות לקראת הלידה. הגיס, המלווה אותך מהצעד הראשון ובכל רגעי האימהות המופלאים, מזמין אותך לערוך סדר הפרשת חלה ביתי ומרגש עם ערכת סדר הפרשת חלה מתנה מהגיס. להזמנת הערכה התקשרי עכשיו 1-842-32-32. שיהיה בשעה טובה, הגיס. עד לגמר המלאי.
הכניסו את הברכה אל ביתכם. מוסדות שלום היהדות מזמינים גם אתכם להצטרף לרבים שכבר ערכו בביתם את טקס ברכת ושמירת הבית עם הגלימה הידועה של הצדיק הידוע בסגולותיו, רבי סלמן שלמה עליו השלום, ובהשתתפות רבנים חשובים. לתאום והזמנות חייגו 0777-188849, 0777-188849.
בית יצחק, הקו התורני של מרן הראשון לציון פוסק הדור רבנו יצחק יוסף שליטה. לשיעור השבועי ולאלפי שיעורים, הקלטות, שידורים חיים ועוד, חייגו 079-585-2000, 079-585-2000.
נועם אחד, בר מים היחיד הקשר למהדרין, לשימוש במים החמים והקרים גם בשבת. כוכבית 85-10.
אסותא אופטיק, הסערת משקפיים בלייזר. כוכבית 84-64.
קח עוד אחד אדוני.
למה?
כי יש 2 פלוס 1 מתנה.
בטח.
יש חגיגה רק למשלמים בכרטיס אשראי יש. מבצעי ענק בסניפי רשת יש. 2 פלוס 1 מתנה על מגוון ענק של מוצרים ממותגים מובילים. לדוגמה, מרזי חטיפי אוסם, דגני בוקר תלמה, יד מורדכי, פריגת, דב, פיניש ועוד. וגם מרקח כביסה בדין 4 ליטר ב13.90 שקלים. בתוקף עד יום 5-30 ביוני, כפוף לתקנון. כרטיס אשראי יש. לשלם פחות.
עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', איש הבית היהודי, שלום לך.
שלום.
עוד מעט נדבר על הצעת החוק שגם אתה מעורב בה, בסוגיית השקיפות שנדרשת מעמותות. אבל לפני כן, מילה שלך על ההסכם עם הטורקים. אנחנו שומעים מצד אחד את נתניהו, מציג את ההסכם הזה, מן הסתם גם שרי הבית היהודי בממשלה יתמכו בו מחר, אבל מהצד השני יש משפחות שכולות שקוראות להחזרת בניהם, והרבה מאוד ביקורת על גוף ההסכם. איפה אתה נמצא שם?
תרשה לי לגבי עמדתי בשאלה אם ההסכם טוב או לא טוב לדבוק בדרכו של רשי, הרגל השולחן אמר איני יודע. אני מכיר את ההסכם הזה מהתקשורת, אני מעריך כמוך וכמו מרבית המאזינים יום וחצי, לא הספקנו עדיין להתעמק בו. אני יודע שאנחנו מבקשים תשובות, אנחנו בפירוש מבקשים גם כפיעה לדעת יותר על ההסכם. אני יכול לומר שכמובן ליבי ליבי עם המשפחות השקולות ועם המחויבות החד משמעית שלנו כמדינה, כממשלה, אזרחים במדינה הזאת, לחצות הכל כדי להביא את הבנים לקבר ישראל. אבל אני אומר עוד פעם, אני לא יודע כרגע לומר
כאן. אוקיי, אז עזוב רגע את פרטי ההסכם.
אני לא מספיק מכיר אותו ואת מכלול השיקולים האסטרטגיים שעובדים סביבו, זה אולי לא פופולרי כפוליטיקאי, אבל אני בכל זאת אומר
שאני לא יודע. אוקיי, זה בסדר, זה הוגן, וגם פוליטיקאי שעסוק בעניינים אחרים, בצורכי ציבור, לא תמיד יכול לדעת הכל, אבל עדיין צורת קבלת ההחלטות, כאשר ראש הממשלה חתם כבר על הסכם, והציג אותו לעולם, ורק מחר יביא אותו לאישור הממשלה, כמו סוג של חותמת גומי, על זה בדיוק דיבר נפתלי בנט, כשהוא מתח את הביקורת על קבלת ההחלטות בקבינט. אני חושב שבזה כן יש לך דעה.
נכון, זה נראה לא טוב. אני מבין שזה יגיע לקבינט, רק ביום רביעי. זה בהחלט נראה לא טוב, אבל גם כאן, אני צריך להכיר יותר פרטים, צריך לדעת איך זה יתגלגל, האם הקבינט לא היה מעורב בכלל, או שנועלו דיונים בקבינט בכל ה... הרי אנחנו מנהלים מסע ומתן עם הטורקים, בתיווך אמריקאי כבר כמה שנים על הסיפור הזה. האם הקבינט מודר לחלוטין, או שהוא היה בסוד העניינים עד הרגע האחרון, ורק את ההחלטה האחרונה הוא לא קיבל. אני באמת אומר, אני לא יודע, אני לא רוצה סתם.
אוקיי. טוב, בוא נעבור לחוק שאתה יודע ומכיר וחי אותו היטב בחודשים האחרונים. הרבה הסתייגויות הוגשו על הצעת החוק הזו. ועדת החוקה של הכנסת אישרה היום בצהריים לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה. החוק הזה הורכב גם מחוק שאתה ניסחת בעבר ועם חוק של חבר הכנסת אליטוב, ואני רוצה לשאול אותך, האם הנוסחה האחרונה של החוק מספק בסוף את המטרה שיצאת איתה לדרך?
כן, חד משמעית, אני באמת רוצה לברך. החוק התחיל כהצעת חוק פרטית שלי שאומצה על ידי שרת המשפטים והפכה להצעה ממשלתית, וכאן מגיע יישר כוח גדול לשרת המשפטים, ואחר כך הצעת החוק טופלה בידיו האמונות של יושב-ראש ועדת חוקה, ניסן סלומינסקי, חברנו, והגענו היום ברוך השם לתוצר מוגמר, שהוא טוב, ואני אגיד זה נורא קצר ותכליתי, זה נורא 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 פשוט. מעורבות של מדינות אחרות בענייניה של הפנימיים של מדינת ישראל, או קידום האינטרסים של אותן המדינות אצלנו, זה משהו לגיטימי, הוא קיים בין מדינות, אנחנו לא תמימים, אבל הוא חייב לעשות בצורה גלויה ומעל לפני השטח. בדיוק כפי שהערוצים הדיפלומטיים המקובלים, הערוצים הרגילים הללו שבאמצעותם מדינות מדברות ביניהם, דואגות אחת לאינטרסים של עצמה או של השנייה, הערוצים הללו הם פתוחים וגלויים. מדינת ישראל יודעת מה קורה בערוצים הדיפלומטיים, בדיוק באותו האופן גם הערוצים הלא דיפלומטיים, הערוצים האחרים חייבים להיות גלויים. לא ייתכן שיהיה ערוץ אחד גלוי שבאמצעותו מדינה מסוימת תעסוק במה שקורה כאן במדינת ישראל דרך הצינורות הדיפלומטיים, ויהיה ערוץ חשאי שכן אותה ישות מדינית, אותה ממשלה זרה תתמוך באיזשהו ארגון לגזר שלישי כאן בתוך מדינת ישראל, והוא יקדם את האינטרסים של אותה המדינה, מבלי שאנחנו כמדינאים, כמקבלי החלטות, יודעים שמי שעומד מאחורי העניין הזה, בסופו של יום זו אותה מדינה. כל מה שאנחנו מבקשים שהכל יהיה שקוף וגלוי, אנחנו כרגע, לפחות בשלב הזה, לא הגבלנו את המעורבות הזאת, לא קבענו שאסור לעמותות כאלה לפעול.
לפחות אבל העמותות האלה צריכות לדווח.
באנו ואמרנו שעמותה כזאת, שיותר מ-50% מהמימון שלה מקורו בישות מדינית זרה, זאת אומרת, יש השפעה משמעותית לישות מדינית זרה על הפעילות של אותה עמותה, אנחנו מבקשים שהדבר הזה יהיה גלוי, בכל מכתב רשמי, בכל פנייה.
אוקיי, איך מונים, חבר הכנסת סמוטריץ', מצב שבו עמותות כאלו יקבלו תמיכה, בדיוק כמו שהם קיבלו, ממדינות זרות, אבל דרך גוף שלישי, כלומר, אפילו גוף רביעי, הם מעבירו את זה
מאוד. נתנו גם לזה מענה, נכון. אוקיי, מעניין. זה בדיונים בוועדה, עלינו על ה... זה לא היה בהצעת החוק מקורית, לא שלי ולא של משרד המשפטים, ובמסגרת הדיונים בוועדה החשש הזה עלה, ולכן אנחנו הכנסנו תיקון שאנחנו נעקוב גם אחרי שרשורים וגם אישיות מדיניות שיעבירו דרך רופאים אחרים, ככל שכמובן אפשר יהיה.
טוב, החוק הזה ירוץ לקריאה שנייה ושלישית. חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', תודה רבה לך.
נכון לעכשיו, ביום שני בעוד שבועיים הוא יבוא למליאה בעזרת השם לקריאה שנייה ושלישית.
נעקוב.
אנחנו נסמן וי על יעד.
על יעד נוסף ומשמעותי. תודה רבה לך. ואנחנו עם שר האנרגיה יובל שטייניץ, שלום וערב טוב לך אדוני.
ערב מבורך.
שמענו היום את ראש הממשלה מציג את ההסכם, וחלקים גדולים בהסכם הזה גם קשורים לאנרגיה, למתווה הגז ולנושאים נוספים. ולכן נתניהו אומר, יש בו אמנם קצת חסרונות, אבל הרבה מאוד יתרונות שהם לאו דווקא ביטחוניים. ואני רוצה לשאול אותך, אדוני, איך אתה רואה את הצדדים הכלכליים והאסטרטגיים הללו עם טורקיה?
אני חושב שזה הסכם מעולה. זה משרת בצורה מיטבית את הביטחון הלאומי של מדינת ישראל, גם בעניינים ביטחוניים, גם מדינים וגם כלכליים. הייתי מוכן לחתום על הסכם מהסוג הזה גם עם סעודיה, אם אחר היו מציעים לי הסכם כזה עם סעודיה. ועם כל מדינה אחרת שהייתה מוכנה לעשות שלום עם ישראל. עכשיו, בצדדים של הביטחון הלאומי זה די ברור. טורקיה היא מעצמה אזורית אדירה. אנחנו היינו קרובים להידרדר לאימות צבאי איתה. החמאס ראה בזה הישג אדיר שהוא הצליח לגרום לקרע וניתוק ביחסים בין ישראל וטורקיה. החמאס, דרך אגב, אם היה יכול, היה גם הוא מעדיף שיהיה גם קרע כזה בין ישראל למצרים. גם זה הם ניסו בעבר. לגרום לביטול השגרירות הישראלית בקהיר ולרבת המון אם היו מצליחים. לכן, קודם כל, ההסכם הזה הוא מכה לחמאס, כי ההישג המדיני היחידי שהיה להם, שזה זה שהם הצליחו באמצעות המשט לגרום לקרע בין ישראל לטורקיה, התפוגג ונעלם. יש לנו...
אבל מצד שני, טורקיה הופכת להיות בעלת החסות של החמאס, לבנות שם גם תחנת כוח ומתקן התפלת מים ולהזרים לשם סחורות, ואני לא יודעת כמה אפשר להאמין להתחייבות של הטורקים שאנשי חמאס לא יפעלו משטחה, החמאס רואה בזה גם סוג של קבלת פרס.
ממש, ממש, ממש לא.
אוקיי.
מהסיבה הפשוטה שכל מה שאמרת קיים גם היום, גם היום טורקיה למשל בונה בית חולים בעזה. אנחנו אף פעם לא התנגדנו שהקוורטט רצו לבנות כן, מדינות אירופה, מתקן לטיפול בשפחים, בביוב, או מתקן להתפלת מים. אנחנו בעד זה. כל עוד זה לא פוגע בביטחון ישראל, אנחנו לא רוצים ליצור אסון הומניטרי בעזה. אנחנו רוצים להקל על המצוקה של המיליון וחצי תושבים שם. לכן גם היום טורקיה פועלת, טורקיה וכל מדינה שרוצה לפעול בעזה, לטובת האוכלוסייה, לטובת עניינים הומניטריים של הספקת מים, של בתי חולים, אנחנו בעד. כל עוד זה לא פוגע בביטחון ישראל.
האם אתה לא חושש, אדוני, שככל שההסכם איתנו ועם הטורקים יעמיק בנושא הגז, וטורקיה תהיה הספקית הגדולה של הגז הישראלי, אנחנו נהפוך להיות תלויים בה?
לא, לא, אז עכשיו אני אגיע לנושא הגז, אבל לפני זה רק לגמור את נושא הביטחון. אני רוצה להזכיר עוד אינטרס אחד חשוב מאוד. אחד מהאיומים המסוכנים ביותר לישראל זה שסוריה תהפוך לבסיס צבאי של איראן, שבסיום מלחמת האזרחים עוד שנה, עוד שנתיים, יהיה תהליך שבו האיראנים יקימו בסיסים של חיל האוויר האיראני, מטוסים איראנים, חילות טילים איראנים, נונמם איראנים, מודיעין איראני, שסוריה בעצם תהיה שלוחה צבאית של איראן. זה מאיים עלינו, זה מאיים על טורקיה. ההסכם הזה מאפשר לנו מעכשיו והלאה לפעול נגד הסכנה האיראנית הזאת של ההתפשטות האיראנית לתוך סוריה ולגבולנו הצפוני, וגם לגבולה הדרומי של טורקיה ביחד, ולשכנע ולפעול גם בארצות הברית וגם באירופה נגד האפשרות הזו. אז יש לנו גם אינטרסים ביטחוניים להילחם בטרור, למנוע את ההתפשטות האיראנית לאזור, משותפים עם טורקיה. עכשיו לנושא הגז. ההסכם הזה משרת מצוין גם את טורקיה וגם את ישראל. טורקיה צריכה המון גז. אין לה מספיק. היא גם רוצה לגוון את המקורות שלה, לא להסתמך רק על המקור הרוסי. היום הם קונים 80% מהגז מרוסיה. ולכן יש לה אינטרס לקנות גז ישראלי. לישראל יש אינטרס למכור גז לטורקיה, א' כי המחירים שם הם הרבה יותר גבוהים מה שבארץ. בטורקיה היום מוכרים גז בחוזים ארוכי טווח ב$7 בחוזים חדשים. בישראל שאחרי המתווה זה פחות מ$5, כלומר בטורקיה זה 40% יותר משלמים עבור הגז, מחיר יותר גבוה, מה שבמצרים או בישראל. אבל מעבר לשיווק הגז מלוויתן, אנחנו רוצים לפתח עוד שדות גז, אנחנו רוצים להביא לפה עוד חברות בינלאומיות שיחפשו וימצאו שדות גז, כי יש כנראה עוד כמה לוויתנים בים. וכדי לעשות את זה, אנחנו צריכים להראות לחברות האלה שני דברים. א', שיש פה עוד גז, ואת זה כבר הראינו.
וגם שיש מתווה של רווחיות.
ושיש אפשרות לייצא את הגז, כי זה כל כך הרבה גז, אם ימצאו עוד גז, שכבר אי אפשר למכור אותו למדינות האזור, אלא צריך לייצא אותו לאירופה. והדרך הכי טובה לייצא גז לאירופה זה דרך צינור בטורקיה. ולכן יש פה גם אינטרס טורקי, אבל אינטרס ישראלי מובהק, אם אנחנו רוצים לפתח עוד שדות גז, לא על ידי נובל ודלק, אלא על ידי חברות בינלאומיות נוספות, יש לנו אינטרס מובהק לפתוח את האופציה של ייצוא גז לטורקיה, ודרך טורקיה לאירופה, בישראל.
כן. ומצד שני, השאלה שאני שאלתי הייתה, האם הטורקים באמת יקנו מאיתנו גז ויהיו השוק העיקרי של הגז הישראלי, אנחנו נהיה תלויים בהם, הם יכולים מחר להחליט שהם רוצים לקנות גז מרוסיה, ועוצרים לנו את הברז, ואז אנחנו פיתחנו, השקענו הרבה מאוד כסף, ואין לנו למי לשווק את הגז.
כן, בדרך כלל זה הולך ההפך, כן? כלומר, אם מדינה קונה גז ממדינה אחרת, זה כמובן טוב לשתי המדינות. אחת מרוויחה כסף מהגז, והשנייה חוסכת כסף, כי הגז הוא יותר זול מדלקים אחרים, וחוסכת בזיהום אוויר, כן, ומקבלת אוויר נקי יותר. אבל בדרך כלל, תסתכל מה קרה באוקראינה, רוסיה מספקת גז לאוקראינה. הרוסים הפסיקו את הגז לאוקראינה, אז הרוסים הפסידו קצת כסף, אבל האוקראינים נשארו בחושך, ומפעלי התעשייה שלהם מושבטו. כך שבדרך כלל, מי שקונה גז, לא משביט את זה, לא פתאום אומר בוא נעצור את קניית הגז ואז באופן מיידי פתאום לא יהיה לנו חשמל לאזרחים, האזרחים ישבו בחושך או המפעלים יפסיקו לעבוד. כך שאין סכנה אמיתית שמי שקונה גז מישראל והגז הולך למפעלים מסוימים או לתחנות
כוח. ועוד גז זול כוח. כמו שאמרת, כן, המחיר זול, אתה אומר אין חשש שתהליך כזה יקרה. עכשיו ברשותך לעוד עניין, אנחנו נדבר על עניין מאוד נקודתי ומקומי אצלנו, אבל עדיין חשוב לחלק מן המאזינים שלנו, יישובי יהודה ושומרון ובעיית המים והספקת המים ליישובים הללו.
כן, יש שם בעיה קשה, לא חשוב כרגע מי השם, יש כל מיני גורמים אשמים שלא טיפלו בזה בזמן, שלא חזו את הגידול בצריכת המים. גם הפלסטינים הפסיקו את העבודות הוועדות שמאשרות פרויקטים של מים, ולפי ההסכמים אפשר לבצע פרויקטים חדשים ללא אישור גם של שני הצדדים, של הישראלים והפלסטינים. זה לא חשוב כרגע מי השם. נוצרה שם בעיה נקודתית חמורה בכמה יישובים, שחלק מהשבוע לאזרחים אין מים בבתים. אין מים לשתייה, לא לחקלאות, לשתייה, למקלחת, לשירותים. זה בלתי נסבל. היום קיימתי ישיבה עם כל הגורמים, גם עם צהל והמנהל האזרחי בשטחים, גם עם רשות המים, גם עם חברת מקורות, גם אחר כך קיימתי ישיבה עם ראשי היישובים, ואנחנו כולנו נפעל ביחד, כדי שתוך כמה שבועות יהיה לנו פתרון לפחות זמני, כדי להקל על מצוקת המים.
וזה קרה בגלל גידול טבעי?
זה קרה גם בגלל גידול בעיקר, לא רק טבעי, אלא גם בעיקר גידול מאוד מבורך בשטחי החקלאות. ניטוע המון גפנים חדשים, המון שטחי חקלאות חדשים.
פתאום צריכת מים גבוהה פתאום באזור הזה.
ואז בקיץ, למה זה לא קרה בחורף? בקיץ זה קרה. כי בקיץ צריך להשקות הרבה יותר את השטחי חקלאות.
צריכת המים גבוהה, בוודאי.
כן, ואז פתאום שיפנו יותר מים לחקלאות, כולל השטחים החדשים, פתאום בחלק מהשעות לא היה מספיק נפח מים או מספיק לחץ מים לאזרחים. אבל זה לא חשוב למה הבעיה נוצרה. אלה אזרחי ישראל ואנחנו כממשלת ישראל, ביחד עם כל הגורמים, חייבים לדאוג שיהיה להם מים. ואנחנו נעשה את זה ונעשה מאמץ לבטל או לפחות להקטין את המצוקה הזאת במהלך השבועות הקרובים.
כן. לסיום, אתה יושב ראש הוועדה לבחירת דיינים, שוב הנושא הזה בכותרות, בגלל הלחץ של בגץ, או לכנס את הוועדה או לביטול בחירת הדיינים, ואני רוצה לשאול אותך, האם תכנס את הוועדה גם בטרם הגיעו כל הצדדים להסכמות על זהות הדיינים שיבחרו?
אני מאוד מקווה שיגיעו להסכמות, אני יודע שכל הצדדים, גם הציונות הדתית, גם השס, גם יהדות התורה, גם הבית היהודי מעוניינים להגיע להסכמות. וזה כמובן עדיף, אבל לא נחכה עד קץ הימים. אני מאוד מקווה שתהיה בחירה עם הסכמות, אבל אם לא תהיה ברירה, בסוף נתכנס ונכריע בלי הסכמות, וזה חבל. אני רוצה להזכיר לך אבל, שאחרי 5 שנים שלא נבחר אף דיין לבתי הדין האזוריים, ו8 שנים, שלא נבחר אף דיין לבית הדין הרבני הגדול, אנחנו כבר בשנה האחרונה בחרנו 23 דיינים.
כן.
זה אחרי שנים שלא נבחר דיין אחד.
זה נכון.
כך שאנחנו עושים את עבודתנו, בחרנו דיינים טובים, גם לבתי הדין הרבנים, גם לבית הדין הגדול, ואנחנו נמשיך עד שנשלים את המלאכה.
אשר הסבב של מינוי בתי הדין האזוריים היה בהחלט בהסכמה. האם אתה, אדוני השר שטייניץ, מעורב בתהליכים, במסע ומתן בין המפלגות, בין הגורמים, מנסה לתווך? האם אתה שם, או שאתה אומר, אני נותן לכם את הזמן, הגעתם להסכמות, הנה מה טוב, לא הגעתם להסכמות, נתכנס ונצביע.
המעורבות שלי יחסית חלקית וקטנה, דווקא כיושב ראש הוועדה. אתה יודע, אני מעדיף לא להתערב אישית בכל המאבקים
והפיקוחים. לצפות על זה מלמעלה.
בין הצדדים השונים? לא, אני חושב, אני רוצה להיות הוגן כלפי כולם, כלפי כל הצדדים. כולם ידידיי וכולם מייצגים זרמים חשובים בעם ישראל. בסוף, בסוף, אני אומר את זה אבל באופן חד משמעי, אני יכול לדחות פעם, אני יכול לדחות פעמיים. בסוף בסוף אם לא יגיעו להסכמות ופשרות וצריכים להתפשר, כולם צריכים להתפשר וכולם צריכים להבין גם את הצד השני, אז בסוף תהיה בחירה ללא הסכמות, בחירה ברוב, וחבל. אני מעדיף שאם אפשר להגיע להסכמות זה כמובן עדיף, אבל בסוף צריך להשלים את בחירת הדיינים. אנחנו בחרנו 23, אנחנו צריכים לבחור עוד נדמה לי 8-9 דיינים, אנחנו נעשה גם את זה.
שר האנרגיה יובל שטייניץ, רצינו לשוחח איתך לאנגליה, אתה גם מבקיא בתחומים הללו, אבל ככה זמננו קצר. אני מודה לך על הדברים.
ערב טוב.
תודה. אנחנו יצא להפסקה ונשוב מיד.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
נשים יקרות, שימו לב, מסע הישועות בהדרכת הרבנית צירה מורגנשטרן יוצא ביום רביעי למציוון 6 ביולי וחוזר ביום ראשון ד' בתמוז 10 ביולי. במהלך המסע נבקר בציונים הקדושים של אור שבעת הימים, הבעל שם טוב הקדוש, סנגורן של ישראל, רבי לוי יצחק מברדיצ'וב ורבנו נחמן מברסלב באומן. זכותם תגן עלינו אמן. אירופנים 02-880-80. חייגי עכשיו, מקומות אחרונים 02-880-80.
בת ישראל יקרה, אצלנו בקריית חינוך לבנות תקבלי יחס חם ואוהב. לימודי קודש ולימודי חול ברמה גבוהה, במגוון מסלולי לימוד. הכוללים הוצאת תעודת בגרות מלאה ולימודי מקצוע. זו ההזדמנות שלך להצטרף למאות הבוגרות שלנו מכל רחבי הארץ, שכבר בנו בית נאמן בישראל. והשנה, מסלול מיוחד לנרשמות לכיתות י"א-י"ב. מסלול טכנולוגי ייחודי המשלב לימודים באווירה תורנית מחבקת, תוך לימודי מקצועות מבוקשים, קואוצ'ינג, איפור, ספרות, מלונאות, צילום, דרמה ועוד. מספר המקומות מוגבל. לפרטים והרשמה חייגו 1-700-704-400. מגדל אור, למען דור העתיד. בנשיאות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה.
רוצים לחסוך בהכנות לשבת? מהיום אין צורך בבקבוקי מים לשבת. נועם אחד, בר המים היחיד, הקשר למהדרין, לשימוש במים החמים והקרים, גם בשבת. נועם אחד, חוויה בטוחה בכל רגע ובכל שבת. כוכבית 85-10.
מייפל, גן אירועים למאדרין מן המאדרין, ועכשיו במחירי השקעה שלא יחזרו. חייגו עכשיו 03-677-7772.
מייפל, מייפל, גן אירועים.
עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדה בלוטו 40 מיליון שקלים. לוטו, מה יסדר לך את החיים?
תלפן ודע את זכויותיך בביטוח לאומי, במס הכנסה ובחברות הביטוח. החברה המרכזית למימוש זכויות. כוכבית 500. כוכבית 500. פתיחת תיק חינם.
הסרת משקפיים בלייזר בסטנדרט אסותא במחיר קבוצתי. לבדיקת התאמה חינם, כוכבית 8464.
אסותא אופטיק.
בניתם בית, חדר או מרפסת, ובתוך כך נדרשתם לשלם אגרות בנייה או היטלי פיתוח גבוהים? גולן מיסוי. מומחים בחיסכון עשרות אלפי שקלים באגרות בנייה והיטלי פיתוח. אל תתמהמהו. חייגו עכשיו ותקבלו בדיקה ראשונית חינם. 03-577-2121. 03-577-2121. גולן מיסוי. כי הכסף שלך חשוב גם לנו.
אתה בסופר? אז תקנה גם מרגרינה של שמרית,
אבל שים לב, רק מרגרינה שמרית ללא שומן מוקשה.
חדש, מרגרינה שמרית ללא שומן מוקשה. מהיום אפשר לאפות פרווה בלב שקט.
אסותא אופטיק, הסערת משקפיים בלייזר, כוכבית 8464.
ילדיכם סובל מהרטבת לילה? אצלנו תמצאו פתרון, טיפול טבעי להרטבת לילה, עם ליווי אישי עד לסיום הטיפול. בית מרקחת רינה פארם, משלוחים לכל הארץ, 02-538-3788. תלפנו עכשיו, 02-538-3788.
עם ערך צבור, לנסוע זה ממש לא סיפור. מהיום תוכלו לטעון מראש את כרטיס הרב-קו שבידיכם בהסדר ערך צבור, ולנסוע ברחבי הארץ באוטובוסים וגם ברכבת ישראל. נוסף על כך, בכל טעינה תהנו מהטבה, תוספת של 20% לסכום ששילמתם או הנחה בהתאם לפרופיל האישי. ערך צבור אינו תקף ברכבת הקלה בירושלים. פרטים באתר משרד התחבורה או בכוכבית 8787. ערך צבור, פשוט לנסוע. משרד התחבורה והרשות הארצית לתחבורה. תחבורה ציבורית.
אהלן, כאן אסף גרנית. אצלי במטבח אין הנחות. בנאמן מסתבר שיש.
קונים ממוצרי החנות בשווי 200 שקלים ומשלמים רק 100 שקלים בלבד.
נאמן, get cooking.
מחפשים חופשה חלומית עם העצמה זוגית? הידברות מטיסה אתכם למסע רוחני מרתק באוסטריה. עיירות ציוריות, נופים עוצרי נשימה, אטרקציות מיוחדות, אירוח במלון מפואר. נעשיר את ביתנו בהדרכת זוגיות עם הרב שמחה כהן והרב שמעון פרץ. שבוע של נופש ייחודי. יום רביעי זין תמוז 13 ביולי ועד יום רביעי י"ד תמוז 20 ביולי 073-222-1202 073-222-1202
נועם אחד, בר מים היחיד הקשר למהדרין לשימוש במים החמים והקרים גם בשבת כוכבית 85-10
תא מטען שלכם קטן וצפוף, 1,200 שקלים לחודש, וסיאט ליאון סטיישן החדשה שלכם ללא מקדמה, רק בשמש רכבים, 02-595-1000, 02-595-1000.
מי זה?
פיצה.
אוף, חשבתי שזה השליח של כל חי.
עיריית ירושלים ורדיו קול חי מזמינים אתכם לשמור על ירושלים נקייה. רוצים שנציג הרדיו יגיע אליכם הביתה עם אופניים או קורקינט במתנה? עצבו כרזת ניקיון יצירתית. השאירו לנו פרטים בתיבה הקולית ואולי נציג קול חי יפתיע אתכם בבית. לפרטים נוספים חייגו עכשיו 1-900-52-92-93 או ייכנסו לאתר קול חי. ילדים יוצרים ירושלים נקייה. נפש החיים, הרב חיים הורוביץ בשיחות עם מאזינים על דילמות, משברים וסיפורים אישיים. יום שני, 12 בלילה, כאן, בקול חי. עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו ננסה להבין איך ההסכם הזה נראה בעולם הערבי. שלום למוחמד מאל-ג'זירה, ערב טוב לך.
ערב טוב.
איך מציגים בעולם הערבי הסכם בין ישראל לבין טורקיה? ניצחון של אחד הצדדים?
קודם כל, בטורקיה איך מציגים את זה? להבדיל על העולם הערבי, בטורקיה מציגים את זה כניצחון של הטורקים, שהטורקים לא ויתרו על הדרישות שלהם, ו... על האגו, ושהם לא ויתרו לישראל, וגם לא ויתרו במיוחד לנתניהו. בעולם הערבי, הן בין החששות שזה עוד ציר במזרח התיכון בין טורקיה-ישראל, שתמיד יטריד את כל העולם הערבי, בעיקר סעודיה ומצרים בעבר. והיום, לאור המצב בעולם הערבי, כל בעלות ברית הישנות של המערב משנות, מנסות ליצור מין ברית על מנת לשמר את האינטרסים שלהם, בעיקר הן סעודיה, הן מצרים ו... כמובן טורקיה. לכן טורקיה רואה בעצמה כמנצחת, וההסכם הזה יעזור לה אסטרטגית על מנת לשרוד באיומים, מול האיומים, הן אותן איומים גם באינטרסים משותפים של ישראל ושל טורקיה, בעיקר של האסלאם הקיצוני.
כן, אבל כשאני שואל אותך מוחמד על העולם הערבי, אתה מציג לי באמת מה אומרים בטורקיה, ולמה אני שואל על העולם הערבי דווקא? כי יש מדינות שראו שהדרדור היחסים בין ישראל לטורקיה הופך להיות אוטוטו מלחמה, והנה הטורקים הם שהולכים להילחם בישראל, ופתאום בא הסכם שקצת מרגיע את האווירה. מישהו מדבר על הנקודה הזו?
תשמע, כמו שאמרתי לך, בעיקר אפילו היחסים בין העולם הערבי לבין טורקיה לא היו מי יודע מה, רק בשנה, שנתיים האחרונות. וזכו מההפקר של היחסים הלא טובים בין אנקרה לבין תל אביב, חלק מהמדינות, בעיקר סעודיה ומצרים, ונוסו להתקרב לישראל על מנת להיות פעלות ברית אלטרנטיבית לטורקיה, וראו שזה לא נכשל וזה לא התקדם בגלל שהשלום תקוע, המסע ומתן עם הפלסטינים תקוע, ואפילו התחילו לחזר אחרי טורקיה, נטשו את ישראל ולחזר אחרי טורקיה, והם הבינו ששתי המעצמות במזרח התיכון הן גם ישראל מצד אחד וגם טורקיה מצד שני, ואיכשהו לא צריך להרגיז מעצמה כלשהי מהן. אבל בעולם הערבי אף פעם לא חשבו שטורקיה אוטוטו תיכנס
במלחמה עם ישראל. אוקיי, עורך הדין איתמר בן גביר, שלום, ערב טוב לך.
מצוין.
כשאתה שומע שטורקיה מציגה את זה כניצחון, וכך גם רואים את זה בעולם הערבי, ניצחון טורקי, ישראל איפשהו הושפלה, נתנה את מה שהטורקים דרשו במשך כמה שנים, זו תחושה שגם לך כישראלי עוברת בראש?
כן, לצערי הם צודקים, לצערי הם צודקים, ומדינת ישראל יוצאת מהסיפור הזה מושפלת, מובסת, שלא לדבר על הריבונות שלנו, על כל מיני ערכים כמו שלטון החוק, שאתה יודע שיש כאלה שמטיפים לנו את זה, השכם והערב, על פתאום לשלם 21 מיליון דולר לפורעי חוק, מי שעשה לינץ' בחיילי צהל. אני חייב לומר שאני מסכים באופן מפתיע עם הדברים של הדובר שלפניי. ולא רק זה, אלא שאני חושב שישראל גם עושה כאן טעות מדינית, הרי טורקיה בשפל, שלא היה כדוגמתו הרבה מאוד שנים, המעמד שלהם, המעמדו של הנשיא שלהם, ארדואן, ולמעשה אנחנו מרימים אותם מהשפל שלהם. אני ממשיל את זה שאנחנו עשינו בהסכם הזה, אנחנו, ממשלת ישראל יותר נכון, עושה בהסכם הזה מה שבזמנו ממשלת ישראל אחרת עשתה ליאסר ערפאת, הרימה אותו, הביאה אותו מטוניס והרימה אותו מהקרשים, זה מה שעשינו גם כאן.
אוקיי, מוחמד, אתה שומע שגם בישראל יש רבים שחושבים שבאמת זה ניצחון טורקי, אתה בג'זירה משקף גם את הצד הזה, אתה מביא את הדעה הזו לצופים?
קודם כל, שתי המדינות, אני רוצה להגיב על דבריו של בנידי, שתי המדינות בעצם בשפל בינלאומי מבחינת יחסים בינלאומי, הן ישראל והן טורקיה, ואפילו באזור במזרח התיכון, לכן אני לא מסכים איתו שישראל הצילה את אורדוגן, אני חושב שההסכם הציל את שניהם, הן את ישראל והן את טורקיה, והיה בעיתוי הזה זה אינטרס משותף לחתום על ההסכם, רק צריך להעיר עוד הערה, בעולם הערבי אפילו בטורקיה לא מציגים כי ישראל הושפילה, כאילו אפילו שזה ניצחון, אבל על מנת לשמור על הקשרים זה דף חדש שנפתח ולא צריך להשפיל איזשהו צד, וגם בישראל לא מדברים על זה, כאילו על טורקיה, על אורדוגמן כמו שדיברו פעם, נראה לי עתידית גם בעולם הערבי בונים על זה ויבנו על זה שטורקיה וישראל שזה הציר המרכזי והאלטרנטיבה המרכזית במזרח התיכון למה שקורה במזרח התיכון, וכולם ינסו להתקרב.
אוקיי, והכי מעניין מה אומרים בחמאס, אולי אתה יכול לספר לנו, לנו אין כל כך קשר איתם.
דממה ושקט. אורדוגן היום טלפן לנשיא עבאס ואמר לו כל דבר שנעשה בעזה זה יהיה דרככם בחמאס. אמנם שיפחו על ההסכם, אבל לא יותר מזה ולא מרחיבים, ונראה לי שזה דממה ובהסכמה, והם לא רוצים להפריע לאורדוגן.
אז החמאס כרגע שומרים על שקט כדי לא להראות שאולי הם צד בהסכם הזה, כדי לא להציס יתר על המידה.
בדיוק, דיברו על החזרת שבויים, וחמאס פניה על החזרת שבויים.
אוקיי, מוחמד מאל-ג'זירה, אנחנו נסתפק בדברים הללו שלך, תודה גם לעורך הדין מי? מיכל בן ארי? לא, בן גביר, כן. תודה גם לך, ואנחנו חותמים את השעה הראשונה של המהדורה המרכזית. נשוב מיד אחרי חדשות השעה, 8.
מיד נשוב. מחפשים חופשה משפחתית ברמה אחת מעל לכל השאר? סי טראבל מציעה לכם חופשת קיץ בהולנד, בלב יער קסום, במלון גולדן טולי פרמלו בחודשי הקיץ. בכל שבוע תצא טיסה, והכל בהשגחת הרב פד ושליטה. לחבילת טיולים מגוונת ומדהימה, חייגו 03-57-58. סי החופש, סי הנופש. אסותא אופטיק, הסערת משקפיים בלייזר, כוכבית 84-64. נועם אחד, בר המים היחיד המותר לשימוש בשבת. מעכשיו, מים חמים גם בשבת בכל בית יהודי. היחיד בחשרות מעודרת, כוכבית 85-10. נועם אחד, חוויה בטוחה בכל רגע ובכל שבת, כוכבית 85-10.
תלפן ודע את זכויותיך בביטוח לאומי, במס הכנסה ובחברות הביטוח. החברה המרכזית למימוש זכויות. כוכבית 5700. כוכבית 5700. פתיחת תיק חינם.
שלום, אני חגית בת 40 מירושלים. נחשפתי לעוצמת הרכות, ומאז השתפרו מערכות היחסים שלי ללא היכר. פרצתי והצלחתי בכל תחומי החיים. אני ממליצה להתנסות.
גם אתן מוזמנות לסדנה משנה חיים לנשים בלבד עם עוצמת הרכות. בתאריכים זין וחד בתמוז, 13 ו-14 ביולי, בית וגן ירושלים. חפשו עוצמת הרכות בגוגל או התקשרו לטלפון 02-67-41-666.
זה ברקול. בברקול מבצעים מיוחדים בימים שלישי ורביעי, כף ב' וכף ג' בסיוון. דליפיקן או דליקשיו ב12.90 שקלים בלבד. שניצל תירס 2 קילוגרם ב32.90 שקלים בלבד. 5 חבילות קמח לבן רק ב9.90 שקלים. וגם חגיגת מחירים מטורפת במחלקת הירקות. שזיף רק ב4.80 שקלים לקילוגרם. מלון רק ב2.90 שקלים. אבטיח רק ב1.60 שקלים לקילוגרם. מלפפון רק ב2.60 שקלים. רק בברקול ורק השבוע.
זה ברקול וזה חשוב לכולם.
אסותא אופטיק, הסערת משקפיים בלייזר, כוכבית 84-64.
בית יצחק, הקו התורני של מרן הראשון לציון פוסק הדור רבנו יצחק יוסף שליטה. לשיעור השבועי ולאלפי שיעורים, הקלטות, שידורים חיים ועוד, חייגו 079-585-2000, 079-585-2000.
מייפל, גן אירועים למאדרין מן המאדרין, ועכשיו במחירי השקה שלא יחזרו. חייגו עכשיו 03-677-7772.
מייפל, גן אירועים.
קח עוד אחד אדוני.
למה?
כי יש 2 פלוס 1 מתנה.
בטח.
יש חגיגה רק למשלמים בכרטיס אשראי יש. מבצעי ענק בסניפי רשת יש. 2 פלוס 1 מתנה על מגוון ענק של מוצרים ממותגים מובילים. לדוגמה, מרזי חטיפי אוסם, דגני בוקר תלמה, יד מורדכי, פריגת, דב, פיניש ועוד. וגם מרקח כביסה בדין 4 ליטר ב13.90 שקלים. בתוקף עד יום 5-30 ביוני, כפוף לתקנון. כרטיס אשראי יש. לשלם פחות.
נועם אחד, בר המים היחיד הקשר למהדרין, לשימוש במים החמים והקרים גם בשבת, כוכבית 85-10.
שלום, רונן אבי קסר מחברת קרן ירושלים המאוחדת.
שלום וברכה.
ספר לי על הפרויקט המצליח גבעת אדומים.
מדובר על קרקע פרטית בטאבו. הקרקע נמצאת בסמיכות לעיר מעלה אדומים, כשבעה קילומטרים אווירית מירושלים.
ממש בפרברי ירושלים. האם הקרקע מיועדת למגורים?
אכן, אכן. קרוב לירושלים. כן, הקרקע מיועדת למגורים. על הקרקע אמורים להיבנות אלפי יחידות דיור בבנייה רוויה, בנייה לגובה.
האם גופי התכנון מעוניינים בקידום התוכנית?
אכן, כן. הקרקע נמצאת בהליך תכנון מתקדם, יש לתיק התכנון מספר, והעסק ברוך השם רץ. מכרנו בחסדי השם כבר מאות יחידות.
תודה רונן אבי קיסר, אז חייגו עכשיו לקרן ירושלים המאוחדת, כוכבית 2567, ותענו מיחידת קרקע ב-71,000 שקלים בלבד, כוכבית 2567.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה, ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד.
חדשות כל חי, השעה 8.
ערב טוב ושלום רב, באולפן יעקב גפן.
שר האנרגיה יובל שטייניץ אומר הערב במהדורה המרכזית עם אבי ממרן כי החמאס גרר אותנו לנתק עם הטורקים והיינו על סף פיצוץ צבאי עמם. ההסכם הזה הוא מכה לחמאס שלא הצליח לייצר מלחמה בין ישראל לבין שכנותיה, טורקיה ומצרים. בנוסף, ההסכם מסייע למנוע מאיראן להשתלט על טורקיה דרך אחיזתה בסוריה, והוא חשוב ביותר לביטחונה של ישראל. לעומתו, האלוף במילואים גיורא איילנד אמר במהדורה כי ההסכם עם טורקיה הוא בעצם הסכם עקיף עם החמאס. בהסכם הזה החמאס רק מקבל ולא נותן בתמורה כלום. ולכן כל שאר הנושאים בהסכם לא רלוונטיים. לדבריו מגוחך שראש הממשלה חותם על הסכם, מציג אותה לעולם, ורק מחר מביא אותו לאישור הממשלה. השרים הפכו לחותמת גומי. כך האלוף איילנד. חבר הכנסת אופר שלח התייחס בהסתייגות להסכם ואמר כי הוא חשוב אבל נוהל בצורה חובבנית, מאוחר מדי ומסורבל מדי. לדבריו, נתניהו מקבל החלטות בפזיזות גם בנושאים שנמצאים על שולחנו כמה שנים ומעלים אבק. פתאום